אני הגעתי לאוסטרליה לפני 5 שנים, עברנו למלבורן, אני אשתי והילדה. לפני שנתיים, שהחלטנו לפתוח את Outbrain באוסטרליה, עברנו עם Outbrain ממלבורן לסידני. יש לנו משפחה במלבורן, ולכן החלטנו לעבור. והיום אנחנו גרים בסידני ונהנים.
אז רגע, אתה הגעת לאוסטרליה עם החברה שלך, או שהגעת באופן עצמאי?
הגעתי באופן עצמאי.
אז ספר לנו מה הרקע שלך, אתה גדלת בישראל, הרי אתה מדבר כמו צבא, ואנגלית מצוינת גם.
אני גדלתי בישראל, חיפאי במקור, למדתי בריאלי, שירתי בחיל אוויר, למדתי בטכניון, במדעי המחשב, ומשם התחלתי לעבוד בכל מיני חברות. אחרי שסיימתי את ה-MBA שלי, את התואר השני במנהל עסקים, במרכז הבינתחומי בהרצליה, החלטתי שהגיע הזמן לפתוח דף חדש, ואז עברנו לאוסטרליה.
ספר לנו על החברה שאתה עובד עבורה, Outbrain.
קודם כל, Outbrain זו חברה שיזמו ירון גלאי ואורי להב. שניהם מגיעים מתחום הדיגיטל ועבדו בתחום הזה הרבה שנים. הרעיון של החברה, בעוד הטכנולוגיה מאחורה היא אולי קצת מסובכת, הרעיון של החברה הוא מאוד פשוט. אנחנו רוצים לעזור לקוראים באינטרנט למצוא את הכתבות הכי מעניינות, למצוא את התוכן הכי מעניין. אנחנו נמצאים היום בעידן שיש הרבה יותר תוכן ממה שאנחנו יכולים לצרוך, וקשה מאוד להמשיך לעקוב על איפה נמצאים הדברים המעניינים. אז ה-mission statement, או המטרה של החברה, היא בעצם לעזור לקוראים כמוך וכמוני, למצוא, כשאנחנו כבר קוראים משהו, להפוך עמוד לדף הבא, ולמצוא את הכתבה או את התוכן או הווידאו או הגלריה הכי מעניינת שיכולה לעניין לנו. זה מה שאנחנו עושים בחוץ. מאחורי הקלעים כמובן יש פה מערכת שלמה של אלגוריתמיקה מורכבת שמנסה בעצם ללמוד כל קורא וקורא, כל משתמש באינטרנט, ומנסה בעצם לחזות עבור אותו קורא בלי לדעת יותר מדי עליו בפן האישי מהם הכתבות שאולי יעניינו אותך.
אז אם אני נכנסת למשל, אני אתן את הדוגמה של ויינט, אני נכנסת ואני קוראת על הבחירות בישראל בוויינט, ולמטה כתוב כתבות אחרות שיעניינו אותך,
נכון.
ויש כל מיני כתבות בנושאים שונים. עכשיו, אם אני לוחצת על הכתבה שאתם ממליצים, אותי זה יעניין לקרוא, אבל איך אתם מרוויחים מזה?
קודם כל, באמת אנחנו באופן היסטורי וקלאסי יושבים בתחתית העמוד, ומנסים לעזור למי שכרגע קורא את הכתבה, למצוא את הכתבות הבאות. וזה באמת, ברוב המקומות זה נראה כהמלצות תוכן, לינקים לכתבות הבאות. הכתבות האלה חלקן יהיו קשורות למה שאתה קורא, אבל הרבה פעמים זה יהיה לא קשור למה שאתה קורא. אנחנו רואים שלנסות להמליץ על דברים באותו עולם תוכן, יש לזה תקרת זכוכית. ושאתה מתחיל לפתוח את היריעה ולהמליץ על תחומים אחרים, זאת אומרת, אם את קוראת על הבחירות, אבל יש כתבה בספורט שהיא ממש ממש מעניינת, או אנשים שקראו את הכתבה שאת קוראת על הבחירות, בילו גם הרבה זמן על הכתבה בספורט, אז זה נותן לנו סיגנל של אולי שווה להמליץ על זה. כמובן שזה נעשה בקנה מידה גדול, המידע הזה שאנחנו יושבים עליו, עוזר לנו לחזור בצורה יותר טובה, אבל על ידי זה שאת לוחצת על הכתבות האלו, אנחנו בעצם לומדים אותך ואנשים כמוך, מה יכול לעניין אותם. זאת אומרת שכשאת לוחצת ומשמש ב-Outbrain, את בעצם משפרת את החוויה שלך בעמודים הבאים, וגם משפרת את החוויה של אנשים שהם דומים לך מבחינת ה... פרופיל קריאה שלהם, או פרופיל צריכת תוכן.
אני מודה ומתוודה, כמי שיושבת על האינטרנט שעות על גבי שעות, אני עיתונאית, אל תשכח, ואני קוראת את כל החדשות, אז למעשה תופס לי את העין, הכתבות האלה, וזה מאוד מעניין אותי, כי זה חוסך לי לחפש אותם באינטרנט שוב, וזה ממש מול העיניים שלי. אז אני לעתים מאוד קרובות, אני מאלה ש-Outbrain מאוד נהנים מהם, כי אני רואה משהו מעניין, אני לוחצת וקוראת אותם, אבל אני לא ידעתי, חשבתי שזה רנדום, לא ידעתי שיושבת חברה מאחורי זה, ונותנת לי על מגש כסף עוד כתבות מעניינות. עכשיו שאני לוחצת על הכתבה של הספורט הזאת, חוץ מזה שאתם יודעים עליי, עכשיו שאני גם מעוניינת כתבות רכילות על טניס, לומר.
למשל.
כן, למשל. בזה שאני לחצתי על הכתבה, מי עושה כסף מזה?
אז המודל העסקי של Outbrain הוא מאוד פשוט. יש ארגונים שלמים עוברים היום לשווק בעזרת תוכן שיווקי. אם את תחשבי על עמוד של אתר שאת צורכת בו, וזה לא משנה אם זה Ynet או Sydney Morning Herald או CNN, הדרך של אותם אתרי תוכן לשלם משכורות ובעצם לבנות עסק, הייתה מושתתת על פרסומות. על בנרים, אזורים שלמים על העמוד שהם למעשה מוכרים למפרסמים. האתגר העיקרי של אותם אנשים היום זה שכולנו למדנו עם העיניים להתעלם לאט לאט מהאזורים האלו שאנחנו יודעים לזהות ולשייך בתור, אוקיי, זה פרסומת. יש מחקרים שלמים שמראים ועוקבים על על העיניים של קוראים, ורואים איך אנחנו עם העיניים מנווטים around כל מה שאנחנו מזהים.
זה כמו שפרסומת בטלוויזיה, I switch off, כמו שאומרים. בדיוק. אני לא רואה, לא שומעת. וזה מול העיניים.
So we switch off. היום יש גל שלם או תנועה שלמה של לעבור לייצר תוכן שיווקי, או content marketing באנגלית. וכמובן שהם מייצרים תוכן אמיתי, לא פרסומות, ושמים את זה ביוטיוב, ושמים את זה בבלוגים של החברה. הם עובדים הרבה פעמים עם אתרי אינטרנט כדי לייצר תוכן שיווקי. מה שהם צריכים זה קהל, ומשתמשים בגוגל כדי למצוא קהל שמחפש תוכן. הם משתמשים בפייסבוק ובלינקדין בשביל למצוא קהל כשכולנו צורכים פייסבוק, ואנחנו מכירים זה כ-sponsored post בלינקדין ובפייסבוק, ומשתמשים באוטברין כדי למצוא אנשים מתי שהם גם ככה צורכים תוכן. אז זה דרך בשביל כל מי שמייצר תוכן שיווקי למצוא קהל, וככה למעשה אנחנו משרתים את שני הצדדים של המטבע, את ה... קהל, כמו שאמרת כרגע, הקהל משתמש בזה בשביל למצוא תוכן מעניין, וחברות ואתרי אינטרנט משתמשים בזה כדי למשוך קהל.
אתה זרקת משהו לפני כן, אמרת שאתם מגיעים ליותר אנשים מאשר פייסבוק. כן. וזה אני פשוט, וואו, קשה היה לעכל את הדבר הזה, כי חשבתי כן. שפייסבוק זה פייסבוק.
אז קודם כל, יש חברות שמבטאות את המדידה הזו באינטרנט, כמו קומסקור ונילסן. צריך גם להיזהר מהמספרים האלה. המספרים האלו גם מתאים, כי זה בעצם אקסטרפולציה סטטיסטית ממדגם. אז קודם כל, let's take these numbers with a grain of salt, כמו שאומרים, או אם אני אתרגם את זה לעברית עבור השונים שלנו, בוא ניקח את המספרים האלה עם קורטוב של מלח. אבל החברות האלו, כמו קומסקור, מראים שהreach שלנו בעולם ובארצות הברית, אנחנו מגיעים קרוב למעל 500 מיליארד איש בעולם, ומבחינת היכולת של אוטברין להגיע לקהל באינטרנט, אנחנו מגיעים ליותר אנשים, או אנחנו, יותר אנשים נמצאים ומבלים זמן על... על אתרי תוכן שאוטברין נמצא עליהם, יותר מאשר פייסבוק. וזה עבור מפרסם, עבור מישהו שיש לו תוכן שיווקי, מאוד יעיל, כי על ידי שימוש בפלטפורמה אחת, הוא מגיע לקהל הרבה יותר רחב.
אז מי משתמש בשירותים שלכם באוסטרליה?
באוסטרליה אנחנו מותקנים היום על רוב אתרי החדשות, בין אם זה פיירפקס, או ניוז קורפ, יאהו, MI9, באוור מדיה, כמעט כל אתר אוסטרליה היום שאת תשתמשי בו, הכתבות בתחתית העמוד הן מונעות על ידי אאוטברין. זו אלגוריתמיקה של אאוטברין שעוזרת לקורא למצוא את הכתבה הבאה.
אז חבר'ה, תסתכלו, יש שם איזה כזה אייקון למטה וכתוב אאוטברין. אני רק עכשיו ראיתי את זה, לא שמתי לב לזה קודם.
כן, אז אנחנו גאים ואנחנו רוצים שהאנשים ידעו לזהות כתבות שמונצות על ידי אאוטברין הם לא, אמנם הם תוכן שיווקי, אבל הם לא פרסומת. ויש גבול מאוד ברור שאנחנו עוזרים גם למפרסמים להבין, שאם זה תוכן שהוא מכירתי, זה כנראה לא המקום להפיץ אותו דרך אאוטברין. אנחנו מאוד מאוד מודעים לעובדה שאם אנחנו נפיץ תוכן מכירתי, ובתחתית הכתבה את תמצאי תוכן מרחבי הרשת שהוא תוכן מכירתי ולא תוכן שבאמת מנסה לעניין אותך, אז מהר מאוד אנחנו נהפוך להיות עוד אזור על העמוד שהעיניים שלנו יודעות לעבוד מסביבו ולא לעבוד איתו. Outbrain רצו לפתוח פעילות באוסטרליה וניו זילנד. לפתוח שוק חדש זה תמיד מלווה בסיכון. אתה יכול לעשות את כל עבודת השטח שאתה יכול ממקורות מידע שונים, אבל המציאות מהר מאוד היא שונה מאוד לחיוב או לשלילה, זה כמובן תלוי בהרבה מאוד גורמים. אנחנו, היה לנו את המזל להיות פה הראשונים שמביאים את הטכנולוגיה הזאת לשוק האוסטרלי. השוק האוסטרלי היה מאוד פתוח ומאוד מאוד מהיר לאמץ את הטכנולוגיה שלנו, בעובדה שאנחנו עובדים פה קרוב לשנתיים, וכבר עובדים עם רוב, עם כמעט כל האתרי תוכן, וכמעט כל החברות פרסום והמותגים המובילים באוסטרליה. היתרון שהיה לנו זה כמובן שאנחנו מגיעים היום, אני מרגיש שאוסטרליה כשוק מסתכל מאוד על מה קורה בבריטניה ובארצות הברית, בתור שווקים שהם בטח נמצאים שנה וחצי, שנתיים קדימה מבחינה, בהרבה מובנים, טכנולוגיה, מרקט טרנדס וכולי. ובגלל שיש לנו טרק רקורד מאוד ברור ומאוד חיובי בגיאוגרפיות האלו, יכולת שלי לבוא ולדבר עם אנשים מפיירפקס ומניוז קורפ ולהגיד, בוא נעשה את מה שקורה בארצות הברית כאן, זה הפך את זה ליחסית לפשוט. אז באמת גדלנו בצורה בריאה בשנתיים האחרונות, זה עדיין אתגר, ואנחנו עדיין, תמיד לצוות שלי אני אומר שאנחנו עוד לא בצ'אפטר 1, אנחנו רק בהקדמה למה שאנחנו רוצים שיקרה פה. סך הכל זו הייתה חוויה מאוד מאוד מהנה. אני בדפיציט די גדול של שעות שינה, אבל חוץ מזה עם חיוך גדול על הפנים.
אז מה שאתה אומר שהחברה היא למעשה ההדקוטס שלה, המשרדים הראשיים, החברה היא חברה ישראלית, והיא מוכרת לכל העולם.
נכון מאוד. זה אחד הסטארט-אפים, ושוב, אם השומעים שלנו שלך יפתחו כלכליסט, או דמרקר, או גלובס, זו אחת החברות שפעם אחר פעם נכנסת לרשימות עשרת הסטארט-אפים המצליחים, או עם הסיכוי להצליח. זו חברה, ובצדק, שיצרה מודל עסקי מאוד מעניין, שהרבה מאוד חברות אחרות מישראל ומחוץ לישראל מנסות לחכות. ואני מודה שכיף לי לעבוד באוסטרליה ולהיות שגריר של סטארט-אפ ניישן ולהביא חדשנות טכנולוגית לשוק האוסטרלי.
מתי החברה התחילה בארץ?
החברה התחילה לפני 7 שנים. מרכז הפיתוח של החברה יושב בארץ. זאת אומרת, הטכנולוגיה שאנחנו מביאים היא, ויש לי הרבה גאווה בזה, היא פרי פיתוח ישראלי, עם הרבה מוחות ישראלים ששוקדים יום ולילה בשביל לשפר את הטכנולוגיה ולגדל את המוצר. היום ההדקוורטר של החברה יושב בניו יורק, כי רוב הפעילות העסקית נמצאת בארצות הברית, אבל יש לנו כבר יותר מ-17 משרדים ברחבי העולם, ואוסטרליה הוא רק אחד מהם.
אז מדינת ישראל נהנית מחברה כזאת.
אני מאוד גאה בזה. אני מאוד גאה לחשוב שהעבודה שאנחנו עושים פה, והעבודה שאנחנו מצד אחד משרתים את הקורים האוסטרליים על ידי, ועוזרים להם להנות באינטרנט על ידי שימוש בטכנולוגיה ישראלית, עוזרים לפאבלישרס, לאתרי תוכן אוסטרליים, אבל גם יוצרים מקומות עבודה בישראל. זה משהו שאני עושה לי מאוד חם בלב לחשוב עליו.
אנו משוחחים עם אייל שטיינר, מנכ"ל חברת Outbrain באוסטרליה וניו זילנד.
נכון, אסור לשכוח את הקיוויז.
בהחלט. אייל שטיינר, רציתי לשאול אותך על חברות הסטארט-אפ בישראל באופן כללי, מה קורה כעת?
תראי, מן הסתם ישראל ידועה כסטארט-אפ ניישן. אני תמיד משווה את זה להיות ישראלי בחול שעובד בחברת סטארט-אפ ישראלית. יש לזה את אותה סוג של הילה כמו להיות מעצב איטלקי. במובן שאנשים יודעים שהייטק ואינוביישן מישראל, זה כנראה משהו שיש לו רגליים. מאוד כיף לי לראות בהרבה שיחות שאנשים מכירים בעובדה שמשהו קורה שם. במזרח התיכון, משהו מתוך החלקת אדמה הקטנה הזאת על כל התלאות שהיא עוברת, מצליחה לייצר ולהביא טכנולוגיות בכל תחום, בין אם זה מחקלאות, דרך רפואה, עד האינטרנט ופרסום באינטרנט. אנחנו מצליחים לייצר רעיונות חדשים. אוסטרליה תמיד, הרי באוסטרליה יש כלכלה ענפה שמבוססת על מיינינג, על קריאה. ותמיד ששואלים אותי על איך זה, מה קורה שם בישראל, אני אומר, we don't have those resources. אין לנו, אנחנו לא יכולים to mine the land, so we mine the mines. אנחנו גם קוראים, ואנחנו קוראים רעיונות, לא קוראים יעלומים.
אייל שטיינר, מנכ"ל חברת Outbrain באוסטרליה וניו זילנד. רב תודות.